קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, הנה אנחנו שוב כאן, והפעם כבר באווירה אחרת לגמרי. התוכנית האחרונה של תשע"ח, וזה מזכיר לנו שהנה הנה אנחנו כבר מגיעים אל היום הגדול והנורא, היום הרת עולם. ובתוכנית שלנו אנחנו משתדלים לעסוק במה שאנחנו יכולים לתקן במערכת היחסים שבינינו לבין הילדים, מה שנקרא בלשון הקודש חינוך, אבל בעצם עיקר עבודת השם של הבית. מה יש לנו בבית עבודת השם אם לא חינוך הילדים? אז אנחנו כדרכנו נשמע תסקית, שבו נציג איזושהי סיטואציה, ואחר כך נדבר עליה ונראה איך אנחנו מתמודדים. איתנו הערב בצוות הטכנאי אורי כהן, והמפיק שלמה פולק, ואנחנו מיד מיד נשמע את התסקית ונתחיל. בבקשה. נועם הוא ילד עדין וביישן, חן מיוחד נסוך על פניו, וכל רועב מתאהבים בו ברגע. וכשאומרים כל רועב, מתכוונים למוריו, רבותיו וחבריו לכיתה. ילד עדין הוא נועם, שברירי משהו. מעולם לא הרים קולו, לא בשיעור ולא בהפסקה. מעולם לא היה מעורב בתגרות ידיים, ומימיו לא התעקש לעמוד על שלו כשאחיו התקוטט איתו על המשחק החדש שאמא קנתה. תמיד מעדיף היה לוותר מיד ולא להיכנס לשום מתיחות. הוריו רבו ממנו נחת, ומוריו גמרו עליו את ההלל. וכך עברו להן השנים על מי מנוחות. כשהגיע נועם לגיל 12, פנה אליו אביו ואמר,
נועם יקרי, ברוך השם, אתה ילד עדין, שקט ומקסים. אנחנו ממש גאים בך. אתה יודע, בעוד שנה בעזרת השם נחגוג לך את שמחת בר המצווה, ואת ההכנות אנחנו צריכים להתחיל כבר עכשיו. יש להתכונן ללימוד טעמי המקרא כדי שתוכל לעלות לתורה בשבת חתן. צריכים להתחיל חזרות על אמירת הדרשה באולם, ועלינו לבחור כבר מסכת ללימוד, כדי שנזכה לעשות ציו מכובד כמו שצריך. אתה מבין, נועם? שנה זה לא ממש הרבה זמן, אז כדאי שנתחיל.
נועם השקט והעדין הביט באבא, בעיניים קרועות לרווחה.
אבא, אני לא הולך לקרוא בתורה. מה פתאום להגיד דרשה? אני לא יכול. רק סיום מסכת נעשה. זה מספיק.
מה? למה לא לקרוא בתורה? כל ילד בר מצווה קורא בתורה. כל ילד בר מצווה אומר דרשה. מה קרה לך, נועם?
אני לא מסוגל, אני מתבייש. אני אתעלף על הרצפה של בית הכנסת. אני לא מעיז להגיד דרשה לפני כל האורחים בבר מצווה. ממתי אני מדבר לפני ציבור? לא צריך את כל זה. פשוט נעשה סיום מסכת בסעודת שבת, וזהו.
אבל נועם, איך אפשר לעשות בר מצווה בלי חתן בר מצווה, שעולה לתורה ומברך בכל רם? מה יגידו כל החברים שלך? איך הסתכלו הרבנים שלך על העובדה שאתה לא אומר דרשה? זה יהיה מוזר.
אתה חייב להבין, אני לא מסוגל. אני לא יכול לעמוד לפני ציבור. אני מפחד, מתבייש. די, אבא, זה פשוט לא בא בחשבון וזהו, תעזוב אותי.
בתחילה חשבו ההורים כי זו התרגשות חולפת, ולנועם ייקח קצת זמן להקל את העובדה שהוא חתן בר מצווה של ממש. אך ככל שעברו הימים, גילו ההורים של נועם עד כמה עמוקה הבעיה. לפתע נפל להם האסימון.
את מבינה מה הולך פה?
אמר אבא לאמא כשישבו לשיחה שקטה של שעת לילה מאוחרת במטבח הקטנטן שבביתם.
רק עכשיו אני מבין שהעובדה שנועם היה כזה ילד טוב כל השנים, שלא נכנס לשום מריבה, שאף פעם לא הרים קול על חברו, לא נבעה מהיותו מעביר על מידותיו, אלא מהיותו פשוט חסר ביטחון. את קולטת שכל השקט והשבריריות שלו לא באו מבחירה אלא מפחד חברתי וחוסר ביטחון עצמי?
אמא הנהנה בראשה בהבנה. תמיד הרגישה שמשהו בעדינות של נועם לא מגיע ממקום בריא. אבל אף פעם לא ידע להגדיר לעצמה את העניין במילים ברורות. הנה, עכשיו זה מתפוצץ לה בפנים. נועם שלה פשוט סובל מבעיה של חוסר ביטחון עצמי.
חייבים לקחת אותו לטיפול. הזמן הולך ועוזל. בעוד 4 חודשים מגיעה הבר מצווה, ואנחנו עדיין מדשדשים במקום. נועם לא מוכן בשום אופן להתפשר, אפילו על קריאה בתורה של 3 פסוקים ואמירת דרשה של 5 דקות. שמעתי על איזה יועץ טוב. ננסה. מי יודע, אולי הוא יצליח לעשות משהו.
אמא הביטה באבא בעיניים עצובות, תוך שהיא מהנהנת בהסכמה, ונושאת בליבה תפילה, שייתן השם והילד הזה יתחזק ויקבל קצת ביטחון עצמי, שלפחות יצליח לעבור את הבר מצווה בשלום. מי יודע? אולי יצליח היועץ לעשות עוד משהו. מי יודע? ומה אתם אומרים, מאזינים יקרים? היצליח היועץ המדופלם להכניס קצת ביטחון עצמי בליבו של נועם? האם הדבר אפשרי בכלל? או שאולי זוהי תכונה מולדת ובלתי ניתנת לשינוי, כי אנשים פשוט נבראו שונים? אז הערב נעסוק בכל מה שקשור בחוסר ביטחון עצמי אצל ילדים ובני נוער, כיצד ניתן לטפל בו, אם בכלל. אז אם אתם מרגישים שנועם הוא ממש האח התאום של ילדיכם, הסקיטו והאזינו היטב לתוכנית הערב. יהיה מעניין בהחלט. קירות שקופים מתחילים.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
דקה של בריאות, מעט מומחי כללית.
אני עייף, אני מרגיש שלא ישנתי כל הלילה.
אז אולי כדאי שתעשה דיאטה.
מה הקשר?
טוב ששאלת. דיאטה מאוזנת לא רק מסייעת בהפחתת השומן ומובילה לאורח חיים בריא, אלא גם משפיעה באופן ישיר על איכות השינה. ויש עוד כמה דברים שכדאי לדעת כדי לישון היטב. קפאין למשל הוא חומר מעורר שפועל באופן ישיר על המוח ולכן מפריע לשינה. הוא נמצא בקפה, בתה, בשוקולד, במשקאות מוגזים ולעיתים גם בתרופות משככות כאבים. אז אם אתם סובלים מהפרעות שינה, מומלץ לא לשתות יותר משתי כוסות המכילים קפאין במהלך היום, ובשעות אחר הצהריים יש להתנזר לחלוטין מקפאין.
וזהו? בלי קפאין אני אצליח לישון טוב?
לא ממש. גם אלכוהול מעט את פעילות גלי המוח. הוא אמנם עוזר להירדם, אך בהמשך הלילה הוא עלול להפריע לרציפות השינה. אז תימנעו משתיית אלכוהול במשך 4-6 שעות לפני השינה. גם ארוחות מלאות וכבדות מפריעות לשינה.
אז מה אני עושה אם אני ממש רעב בלילה?
תנשנש חטיף קל או תאכל ארוחה קלה שימנעו את תחושת הרעב, אך לא ימלאו את הקיבה יתר על המידה. ועוד דבר חשוב, ניקוטין גם הוא חומר מעורר שמפריע לשינה. גמילה מאישון תביא להירדמות קלה יותר, ובינינו לעוד כמה דברים איכותיים בחיים שלכם.
זו הייתה דקה של בריאות מעט מומחי הבריאות של כללית. כללית, הכי טובה למשפחה.
שנה טובה מתחילה בלידר. קולקציית חג חדשה ומגוון בגדים יפיפיים לילדים מחכים לכם בכל סניפי הרשת. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
לאמא שהשמיעה לו מוזיקה עוד לפני שהוא נולד, לאמא שמספרת לו סיפור כל ערב ולא מדלגת על אף שורה, לאמא שנשארת שעתיים באותה תנוחה כשהוא נרדם לה בידיים, את תעשי את האקסטרה בשבילו. גם אנחנו. חדש, מטרנה אקסטרה קר מהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב. עכשיו בחשרות מהודרת, מטרנה אקסטרה קר מהדרין. כזה עוד לא נולד. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
רוצים את האושפיזין אצלכם בסוכה? ידועים דברי הזוהר הקדוש, שאם לא מייחדים כיסא לאושפיזין, הם לא באים לסוכה. ועכשיו חובה בכל סוכה, כיסוי רקמה מפואר ברקמה מהודרת לכיסא האושפיזין, במחיר של זיכוי הרבים. כוכבית 2395, כוכבית 2395.
כולם קונים סוכה בסוכות ירושלים.
סוכות ירושלים, כוכבית 2582, ובאתר 2582.co.il.
היום יותר מתמיד חשוב לדאוג גם לבריאותנו ולשמור על ניקיונם של פירות וירקות במטבח. סטרילי טבע, התרכיז היחידי ממרכיבים צמחיים טבעיים לניקוי מתולעים וכנימות וכן מחיידקים. בהמלצת דולי הרבנים ובחשרות מהודרת, הבדץ העדה החרדית, להשיג ברשתות ובחנויות המובחרות. חברת סטרילי מאחלת ללקוחותיה השנה טובה וגומר חתימה טובה.
סוכות הזה בונים על נירה ציון ריזורט עם מבצעים שווים ואפשרות להזמנת סוכה פרטית. חייגו 04-984-5555.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים מוסמכים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה עם אישור ממשרד המשפטים ואישור ממשטרת ישראל ולהרוויח מעבודה מכובדת. התקשר עכשיו כוכבית 5983, כוכבית 5983.
כן אדוני, מה תרצה לשתות? מים קרים? חמים? אולי קפה?
חמים, קרים וגם קפה.
כן, הזמינו את מיני בר נועם אחד המהודר לשבת בחשרות בדץ הרב רובין וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10, נועם אחד, זורם ברגע אחד. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
אירוע בסוכות עושים בסוכה של קונקורד. אתם מוזמנים לערוך את האירוע שלכם בסוכה המפוארת, במשכן האירועים קונקורד. סוכה ממוזגת, רחבת ידיים, עם כל הפאר וההדר של משכן האירועים קונקורד. בחשרות הרב לנדו שליטה. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו. 03-677-6600. 03-677-6600.
חמון, חמון.
אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, אז מה באמת עושים כשילד נהיה חסר ביטחון, שפתאום הוא מפחד לתפקד בחברה? הדוגמה ששמענו עכשיו בתסקית בעצם מתארת מצב של חוסר ביטחון עצמי. יש בלבול די גדול בעניין הזה שנקרא חוסר ביטחון עצמי, וננסה כדרכנו בתוכנית הזו לעשות איזשהו סדר בדברים. אנחנו נוהגים לחלק את המושג חוסר ביטחון לשני חלקים. יש חוסר ביטחון התנהגותי. זאת אומרת שהילד או האדם, אגב מה שנלמד היום זה לא רק כלפי ילדים, זה גם לגבי אדם מבוגר. כאשר אנחנו חשים חוסר ביטחון התנהגותי, פירושו של דבר שאני לא רואה את עצמי מסוגל לעשות דברים. אני מרגיש שכל הדיבור שלי בחוץ, כל ההתנהגות שלי בחוץ, היא בעצם הצגה אחת גדולה. הרב דסלר מביא, והרבה בחכמי הנפש, הדבר הזה ידוע מאוד, שכאשר אדם מקצין משהו, כאשר אדם מנסה לבטא משהו באופן מובלט, כנראה שהוא חש חיסרון בתוכו.
וישנם הרבה אנשים בחברה שלנו שמסתובבים בחוץ. הם יכולים לנהל מחלקות, לנהל פרויקטים חשובים. יש לפעמים אפילו עשרות עובדים תחתיהם, אבל בתוך תוכם הם מרגישים חוסר ביטחון עצמי. הם מרגישים שהם לא באמת שווים. הם מרגישים שכל ההתנהגות הכאילו בטוחה שלהם כלפי חוץ היא בעצם סוג של הצגה, סוג של איזה בלון שאולי חלילה יום אחד יתפוצץ. והפחד הזה הוא פחד בלתי נסבל. הוא פחד שגורם לאדם להרגיש מי יודע מה, אולי עוד מעט יגלו אותי. בדרך כלל, אנשים מבוגרים שסובלים מהבעיה הזו, מחוסר הביטחון הפנימי, ההתנהגותי הפנימי הזה, בעצם פיתחו את זה בשנות הילדות. ילד שגדל בבית שבו הייתה הרבה מאוד ביקורת, ירדו עליו הרבה, השפילו אותו. כשאני אומר השפילו אותו, אל תדמיינו לעצמכם איזה הורים מפחידים עם קרניים ואיזה עיניים אדומות וציפורניים ארוכות, לא? זה יכול לקרות בבתים מאוד נעימים, מאוד נחמדים, בחיוך, בשפה יפה, אבל יורדים על הילד בצורה שהילד כבר לא עומד בזה. מה שקורה זה שהילד מרגיש בתוך תוכו שהוא לא יוצלח. ומי שהאזין בתוכנית הקודמת שעסקה בנושא הביקורת, וקיבלתי עליה המון המון תגובות, בעצם מרגיש את הקשר בין מה שדיברנו בשבוע שעבר, לבין התוכנית הזו שהיא סוג של תוכנית המשך. כאשר האדם הזה גדל, ונניח הוא רוכש מקצוע, נניח שיש ילדה שסבלה מביקורת הרבה מאוד שנים, ועכשיו היא גדלה ונניח קיבלה עבודה כמזכירה. עבודה במשרד מכובד, הכל בסדר. והנה עובר יום, והיא לא עשתה שום טעות. ועובר עוד יום, והיא גם לא עשתה שום טעות. וביום השלישי אפילו המנהלת באה והחמיאה לה. האישה הזו מתחילה להרגיש רע, פחד, לחץ, דווקא בגלל ההצלחה. וכל יום שהיא חוזרת הביתה, היא אומרת לבעלה, אתה יודע למה הצלחתי? זה היה בפוקס. במקרה חד פעמי, בדיוק לא יודעת. האישה הזו יכולה להצליח 10 שנים בעבודה, וכל יום היא תרגיש מחדש שבמקרה היא הצליחה. בנס לא עלו עליה. בנס עוד לא גילו שהיא לא שווה כלום, והיא רק עושה את עצמה מצליחה. היא יכולה לעשות את עצמה 50 שנה, אבל היא תרגיש בפנים, לא אני מוצלחת, אלא ברוך השם לא תפסו אותי. והרבה אנשים מסתובבים עם התחושה הזו, וזה מתחיל בגיל הרך. אז כשאנחנו מחלקים את מה שאנחנו קוראים חוסר ביטחון עצמי, יש חוסר ביטחון עצמי פנימי, שאני מרגיש שמשהו איתי הצגתי, לא אמיתי. אני לא באמת מה שאני משדר בחוץ. אבל זה חוסר ביטחון עצמי עדיין ברמה הנמוכה. זאת אומרת, בכל זאת האדם הזה קם בבוקר, הוא מתפקד, הוא מנהל בית, בתוך תוכו הוא מרגיש אפס. אבל לפחות הוא מתפקד. יש סיכוי שאולי יום אחד הוא גם ישתכנע עם הרבה עידוד, ישתכנע שהוא באמת מוצלח. אבל אני רוצה הערב לדבר על החלק היותר חמור, שאנחנו מכנים אותו חוסר ביטחון עצמי תפקודי. כאשר אדם או ילד נרתע מלתפקד את תפקודי היום יום, בגלל החשש מהחברה, מה יגידו, או מי מחשש שאני לא יעמוד במעמסה, שאני אקשל, שאני אפול, שכולם יצחקו עליי. זה דבר שמדליק נורה אדומה. אנחנו צריכים לטפל בילד, סתם כל ילד אסור שיסבול מביקורת, כדי שלא יפתח חוסר ביטחון עצמי פנימי. אבל ברגע שילד מתחיל לפתח חוסר ביטחון עצמי תפקודי, והנה נתתי דוגמה בתסקית. ילד שמגיע לבר מצווה. וצריך לעלות לתורה, והוא מסרב, הוא אומר, אני לא עולה לתורה, אני לא קורא, התהפך העולם, אני לא עושה את זה. צריך להגיד רשע, אני לא נוגע בדבר הזה. ויש הרבה הורים שמתמודדים עם ילדים שמתחילים להירתע מתפקוד. נניח שלחת את הילד להביא שקית חלב מהמכולת. והנה הוא חזר, הוא הביא חלב 1%, ואתם שותים 3%. את אומרת לו, סרוליק, תעשה לי טובה, קח את החלב, תלך למוכר, תגיד לו שטעית, שאתה רוצה, תחליף את זה 3%. הוא אומר, אמא, אני לא הולך. למה אתה לא הולך? הרבה פעמים ילד אפילו לא יודע לבטא אומר, אין לי כוח, אני לא רוצה, הוא מתחמק מזה. לא בטוח שההתחמקות הזו היא מעצלות. אם בשאר התחומים הילד לא עצל, מה קרה שפתאום כאן הוא עצל? יכול להיות שיש פחד סמוי, הוא מתבייש מהמוכר, הוא מפחד שהמוכר יגיד לו, רגע, קנית את זה פה, לא פה, יהיה איזה מבוכה, יסתכלו עליו. החוסר הביטחון העצמי מתחיל לפגוע בתפקוד, זאת אומרת, הוא ישתך עליו 1%, והוא לא יעיז את פניו ללכת למוכר ולהגיד לו שהוא טעה. או אפילו אדם בוגר יותר, שעליהם בחור עולה לאוטובוס. שילם את מה שצריך, קיבל עודף, והוא רואה בעודף שחסר לו 10 שקלים, 20 שקלים, אבל הוא כבר נכנס פנימה לעומק האוטובוס והתיישב, ויש עוד אנשים בתור שמשלמים. והוא מפחד, הוא נרתע מלגשת לנהג האוטובוס ולומר לו, ידידי היקר, אני חושב שטעית. מי יודע איך הנהג יגיב? אולי יגיד, נתתי לך, נפל לך. אולי הוא יאמר, מה אתה מנסה לגנוב אותי? הבחור הזה מוכן להפסיד 10 שקלים, ולא לגשת לנהג, ולומר לו, אדוני, טעית בעודף. זה כבר חוסר בביטחון העצמי התפקודי. כשהתפקוד של האדם נפגע, זה מתחיל בקטן, וזה יכול ללכת ולהתרחב ולהתעצם, וזה דבר שאנחנו היינו רוצים למנוע. כעת נשתדל להסביר, במה שאנחנו יכולים במסגרת של תוכנית, איך מטפלים בחוסר ביטחון עצמי תפקודי. קודם כל בואו נגדיר, מהי ההגדרה של חוסר ביטחון עצמי? ההגדרה היא חוויה של חוסר אונים. זאת אומרת, בתוך תוכו, בדוגמה שנתתי, הבן אדם הזה הוא לא רוצה חלב של 1%. אין לו מה לעשות איתו. הוא רוצה להחליף, אבל יש לו תחושה של חוסר אונים. אני רוצה משהו, אבל אני לא מסוגל. גם הילד בתסקית ששמענו, שאומר, אני לא קורא בתורה, אני לא אומר דרשה, בתוך תוכו הוא מאוד היה רוצה. הוא רוצה להיות כמו החברים, הוא רואה שזה אמר דרשה, והוא אמר דרשה, וכולם אמרו לו שכוייך, הוא יודע שהוא ייהנה מזה. הוא מאוד היה רוצה לקרוא בתורה, ושכולם ישמעו ויחמיעו לו. אין ילד שלא רוצה את זה. ילד לפעמים מכחיש, אומר אני לא רוצה, כדי שלא יחשבו שאני מסכן. אבל האמת היא, שהתחושה היא תחושה של חוסר אונים. חוסר אונים זו תחושה נוראה. אני לפני הרבה שנים הייתי צריך לעבור איזה ניתוחון, לא משהו רציני. ואני זוכר בחדר התאוששות, בשניות הראשונות שמתעוררים מהרדמה כללית, זו הרדמה מאוד מאוד חזקה, ומפעילים עליך כל מיני משככי כאבים נוראים. ואתה מתחיל להתעורר, אתה פוקח את העיניים, ואתה מרגיש שאתה רוצה להתיישב על המיטה, אבל אתה לא יכול. כאילו הידיים לא נשמעות לך, כאילו הגוף נהיה כל כך כבד, שאתה מאוד 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 רוצה לזוז, להניע את הראש, לומר משהו, אבל הכל הכל כל כך כבד ורדום, שאתה לא יכול להזיז איבר. זו חוויה נוראה, זו תחושה שפתאום כל כוחותיך עוזבים אותך, חוסר אונים היא תחושה קשה מאוד. הרבה פעמים מחנכים, ואני יודע שמאזינים לתוכנית הזו, המון מחנכים. לפעמים לא מזהים את הבעיה. אני לא אומר שצריך לחפש בעיות, אבל לא כל ילד שהוא עדין, שקט, ילד טוב ירושלים, מה שנקרא בכיתה, הוא באמת ילד שמתפתח נכון. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לומד טוב, יכול להיות שהוא חבר של כולם, הוא אף פעם לא מסתכסך. לא תמיד זה מעיד על אישיות בריאה. אתם יודעים מה המבחן? תראו מה קורה עם הילד הזה כשמישהו עושה לו עוול. אם אתה רואה שמישהו עושה לו עוול, חטף לו משהו מהיד, והוא לא מתעצבן והוא לא צועק, וזה קורה הרבה פעמים, אז יש כאן מקום לחשוש שלא מדובר פה בילד וטרן, נעלה במידותיו, מעביר על מידותיו, הרבי כותב לו בתעודה, ילד נפלא, מעביר על מידותיו, לא בטוח. ממש לא בטוח. מאוד יכול להיות שמדובר בילד חסר ביטחון, מפני שטבע האדם הבריא זה שכשמישהו עושה לי עוול, אני מתקומם. כשמישהו עושה לי רע, אני מתקומם נגד העוול. זה חוש הצדק. כמה טועים אותם אנשים שמנסים כביכול לעודד אדם במצוקה, שמספר שמישהו עשה לו ככה וככה, להגיד לו, לא נורא, לא נורא, תסלח, תסלח, תוותר, לא נורא, הנה יום הדיני, אלא תעשה סליחה, תעשה מכינה. דיבורים שטחיים נוראים שמקלקלים צורת אדם. כי צורת אדם זה שכשהוא רואה עוול הוא מתקומם. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, כאשר נעשה לו בעצמו עוול, הוא מתקומם. אז נכון שחזל לימדו עבודת המידות והמעביר על מידותיו, אבל מה זה מעביר על מידותיו? מי שחש את מידותיו, חש את הכעס, רוצה להתפרץ, והוא כובש את עצמו. ואתה רואה על בחור, האם הוא כובש את עצמו, או האם הוא מפוחד ומבוהל. וכל הוותרנות שלו, וההתחסדות שלו עם אחרים, הוא אף פעם לא יריב על מקום בכיתה, או על איזה מנה שמישהו לקח לו בחדר אוכל, הוא אף פעם לא יתווכח אם הוא לקח ספר ומישהו אחר חטף לו, לא, הוא לא מתווכח. תסתכל טוב, האם אתה רואה כעס על הפנים והוא כובש אותו? זו מעלה. אבל אם אתה רואה פחדנות, נטייה לברוח, לשבת בצד, בשקט, חוסר הביטחון של הילד כאן פועל. השחתה של חוש הצדק, כי חוש הצדק מתקומם נגד עוול. לא בריא לחנך ילד ולומר לו, תסלח, תסלח, תעביר על מילותיך, לא נורא, לא נורא. מה זה לא נורא? הוא עשה לי עוול. גם אם זה לא עוול אובייקטיבי, טהור. בעיניים שלך עשו לך עוול. אבל חוש הצדק של האדם זה להתקומם. ילד שלא מתקומם הוא לא ילד בריא. אחרי שיש רצון להתקומם, עכשיו יגיע החינוך. והחינוך לא יגיע בצורה של תסלח, תסלח, תוותר, אלא בצורה של נכון, אתה צודק, של הזדהות, של הקשבה, הוא עשה לך. מגיע לו עונש, אתה צודק. אבל לא אתה תהיה זה שתשחית את מידותיך ותקיע אותו. ממך אני לא מצפה לזה. אחר כך, רק אחרי שנתנו מקום לפורקן, של הזעם, לצאת ולהתרוקן, פעם אחר פעם, תלוי בגודל העוול שנעשה לילד, רק אז אנחנו נציע לו להתחיל לעבוד על המידות, להתגבר, אבל קודם כל לשמוע אותו, לתת לו לפרוק את הזעם שלו, שנובע מחוש הצדק שבו. זו נקודה מאוד חשובה. אם כן, איך נטפל בילד שנרתע מלעלות לתורה? הסברנו שחוסר הביטחון הוא בעצם תחושה של חוסר אונים, של פחד, של מצוקה. פחד נהיה כאשר יש דבר שאני לא שולט בו. כשההתמודדות היא גדולה עליי, אני לא מסוגל. לכן ההצעה שאנחנו נותנים זה לפרק את הקושי לחלקים קטנים. אני אתן דוגמה אחת פרקטית שנוגעת לתסקית ששמענו, אבל ממנה תקישו לכל חוסר ביטחון עצמי, אם אתם נתקלים בו אצל הילדים, אצל התלמידים בכיתה. לפרק את הקושי, מה זה אומר? אוקיי, בני היקר, יוסלי, קשה לך לעלות לתורה, אתה לא רואה את עצמך מסוגל, בסדר. בסדר, בני היקר. לוקחים חצי שנה לפני הבר מצווה ואומרים לילד, תשמע, אני רוצה שבשעה שהחזן עומד בתיבה ועושה חזרת השץ, אני רוצה רק שתיגש ותעמוד לידו כאחד המתפללים. תעמוד דקה שלמה ותדמיין שאתה השליח ציבור. אתה מסוגל לעשות את זה? כן, אבא, אני מסוגל, זה לא נורא, רק לעמוד לידו. כן, אני יכול. לך תעשה את זה, שבוע ימים, שלוש פעמים ביום, שחרית, מנחה, ערבית. תעמוד ליד השליח ציבור בחזרת השץ, ותדמיין שאתה אומר אותה. הפחד מלגשת בכלל לתיבה, לגשת לעמוד, מתחיל להפשיר, מתחיל להתפוגג. בדרך כלל אחרי שבוע, אחרי 10 ימים, הילד אומר, זה כבר כלום בשבילי. אתה אומר לו, עכשיו תיגש ליד התיבה, וכל פעם שהחזן מסיים ברכה, תגיד את האמן קצת בכל רם. אתה מסוגל? כן, בסדר. מתחיל בדבר הזה. לאחר מכן, כבר מגיע שבת או שני וחמישי שיש ספר תורה, אתה מוכן לעמוד רק ליד הקורא בתורה? רק לעמוד לידו. וככה לפרק את הקושי לאט, לאט, לאט. אולי אתה מוכן לעלות שליח ציבור רק בחלק האחרון, יש כאלה נוהגים רק לקורבנות לתת לאיזה נער לקרוא, או הפוך בחלק הראשון של התפילה בפסוקי דזמרה. להתחיל לפרק את הקושי לחלקים, אבל לא להסביר לילד שהיעד הסופי זה שאתה תקרא בתורה, כי זה מבהיל אותו שוב. הוא לא רואה את עצמו שם. להגיד לו, בני היקר, אני פותר אותך לגמרי מקירה בתורה. אבל מצד שני, צריכים לעבוד על הנושא הזה. צריכים לעבוד על הנושא של הפחד הזה. בוא תתחיל כפי הסדר הזה שאנחנו מדברים עליו. פתאום, אחרי חודשיים, שלושה, יש סיכוי מאוד מאוד סביר שהילד יאמר, אבא, אני חושב שאני יכול לקרוא. אולי רק 3 פסוקים. אמן אותו על 3 פסוקים. לפרק את הקושי לחלקים, זה אחד הסודות הגדולים ביותר בנפש האדם, וכמובן כשאנחנו מנצלים את זה לחינוך. גם האדם על עצמו, לא רק בילדים. כל קושי שיש לך, תפרק אותו לחלקים. היצר הרע אומר לאדם, אתה רציני, אתן דוגמה. בחור מגיע מישיבה קטנה, עולה לישיבה גדולה. הנה דוגמה רלוונטית, אנחנו בחודש אלול. מגיע לישיבה גדולה, פעם ראשונה שיעור א', פתאום יש לו סדר 4 שעות, 5 שעות. הוא לא רואה את עצמו מסוגל, אני לא יכול לשבת 4 שעות וללמוד. תפרק לעצמך את הקושי. שעה אחת אתה מסוגל, תתמיד שעה אחת, ובאמת לא חשוב אחר כך מה תעשה. גם אם הוא הולך לחדר ומתבטל, תתמיד שעה אחת. אחרי תקופה, אתה יכול שעה וחצי ראשונות של הסדר, רק שעה וחצי, ובאמת לא אכפת. יש כאלה הורים או מחנכים, שהילד גומר את השעה וחצי, אומרים לו, נו, ברוך השם, יפה, אתה יכול עוד רבע שעה, נו, בוא תוסיף. לא לסחוט את הילד. ילד זה לא פרה, לא צריך לחלוב אותו. וכך, ברגע שאתה משדר לו שאתה באמת מבקש שעה, וזהו, ובאמת הוא טוב בעיניך, ולא אכפת לך אחר כך מה הוא עושה, אז הילד מקבל רוגע. הילד מקבל שלווה. ואז הילד יכול, כבר קשיר להתחיל להתקדם עוד. אז כל תקופה, כן, אנחנו נדרוש עוד טיפה. אבל כשדורשים את העוד טיפה, לא בשביל היעד הגדול. רק בשביל העוד טיפה הזו, ובאמת רק בשביל זה. זו יצא נפלאה, לקחת את הקושי ולפרק אותו לחלקים. אז נכון שאי אפשר להקיף את כל הנושא של חוסר ביטחון עצמי ואיך מטפלים בו, אבל נתנו היום, אולי גילינו היום את הסוד, את הליבה של, את הליבה של, של הטיפול ב חוסר ביטחון תפקודי. זהו, צריך להשאיר זמן גם לכם ולשאלות שלכם, מאזינים יקרים, תוכלו להתקשר אלינו ל-039-039-039, זה לעלייה לשידור, מי שמעוניין לשלוח פקס, 616-4477, בקידומת 03, או דרך האתר והאפליקציה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחריה לשאלות שלכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. השנה נותנים כפרות בכסף ועוזרים לנזקקים. המנהג לעשות כפרות בכסף הוא מנהג יפה שזכה לתמיכת רבנים ופוסקים רבים, מבטא ערבות הדדית ומאפשר לנו לעזור לנזקקים באמצעות מתן צדקה. מידע נוסף על פדיון כפרות באתר משרד החקלאות, מוגש על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמורות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
הסוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
אם את רוצה ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס המרתקות לכלי טיפולי וחינוכי לחווים קשיים בחייהם, את מוזמנת לקורס מדריכי רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלי תעודה מוכרת, איתה תוכלי להשתלב במגוון תפקידים, ותרכשי מקצוע מרתק וחווייתי, שיעניק לך משמעות, מפרטים ופגישת ייעוץ ללא תשלום, חגי לרטורנו. 073-222-1133 רטורנו. 073-222-1133
שמחת בית השואבה המרכזית לנשים ביום הילולת רבי נחמן מברסלב יוצאת לדרך. מופע מוזיקלי ענק עם הרבנית חדווה לוי ולהקתה. ים של ישועות במעמד תפילה מרגש. הפרשת חלה ושירת הים מול הגלים בליווי שופרות ותופים. ביום רביעי, י"ח בתשרי, 26 בספטמבר, בשעה 8 בערב, במשכן הכינוסים סנסט הול בת ים. כרטיסים מראש בלבד בטלפון 0522-780-899. 0522-780-899. שתהיה שנה טובה.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי. אפיקים פתרונות צינון מים. גבעת שאול 40 ירושלים.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי.
מתנות מיוחדות לימים שמחים.
אני מתרגש כל פעם מחדש להמציא מתנות ומזכרות יהודיות ולהמשיך לפאר את היהדות ולשמח את הלבבות.
ועכשיו, כנסו לטרקליני מלכות וקסברגר ותמצאו כרטיסי ברכה מעוצבים, מארזים חגיגים, דבשיות ולוחות שנה ממותגים.
ואל תשכחו להגיד שיואל שלח אתכם.
וואו!
הנחות ומבצעים למכשירים הטובים בעולם בשלושת ימי מחירות שלא יחזרו. מתחברים לשנה טובה, כשרה ושמורה יותר עם הדרן. התקשרו עכשיו, כוכבית 3230.
פותחים שנה בחמישה שקלים בשוק מאדרין. מוצר אחד מבחירה בחמישה שקלים בלבד. לדוגמה, מיץ ענבים תירוש ליטר אחד יגבי קרמל רק בחמישה שקלים כולל פיקדון. צנצנת דבש זכוכית אין חרות 350 גרם רק בחמישה שקלים. מוצר אחד מבחירה בקנייה מעל 300 שקלים, לא כולל המוצרים המשתתפים במבצע בחפוף לתנאי המבצע. שוק מאדרין, השוק של כולם.
באות רמי מאחלים חג שמח ושנה טובה לכל עם ישראל.
באות רמי.
איזה כיף, יש לי נועם בסנדוויץ'.
גם לי.
ולי יש טוסט עם נועם. מדהים.
חוזרים ללימודים ללא חומרים משומרים. מכניסים טוב לקריך ולטוסט עם גבינה צהובה נועם של טרה, מ-100% רכיבים טבעיים. בחשרות בדעת צעידה החרדית. טרה, להכניס טוב הביתה.
חמוין, חמוין, אולי.
אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, לפני כמובן לשאלות שלכם, שלום וערב טוב למאזין של הקו. כן, בבקשה.
שלום.
שלום, בבקשה.
רציתי לשאול על ילד בן 11, שניתן לומר שידו קלה על ההדק וכל מה שקשור למכות, וגם בצורה לא פרופורציונלית. Mm-hmm. כי מצד אחד מדובר בילד שהוא מאוד מתוק וטוב במהותו, אבל יש לו את המאפיינים שכאילו גם במהירות הוא מחליט להקות, וגם בצורה לא הגיונית.
מה הכוונה לא הגיונית? אתה יכול להסביר?
כאילו משהו חזק מעבר לפרופורציה שהילד רגיל מחזיר בתור הגנה שהוא מגן על עצמו. אלא מעבר משהו, מכות גם בצורה לא אגרסיבית, נקרא לזה.
זה קורה רק במסגרת החברים בתלמוד תורה, בית ספר, או שזה קורה גם בבית?
קורה גם בבית אם מישהו אומר לא, אבל בבית ספר זה גם בא לידי ביטוי, בהחלט בבית ספר, כן.
עוד שאלה אחת, הילד גם סובל מפחדים, חרדות, דברים כאלו?
לא. הוא הוא פחדן, אבל לא יודע אם הוא סובל מחרדות, כאילו, הוא יכול לקום פתאום מחמש הבוקר ולהישאר עד הבוקר, זה כן יכול לקרוא לו, אבל לא יודע אם הוא סובל מחרדות באופן רשמי, כאילו.
כן. איך המשמעת שלו בלי קשר למכות? סתם, בתפקודית, בבית, לעלות לישון, לקום, לאכול.
כן, הוא ילד ממושמע, הוא ילד שבבוקר הוא מזדרז, הוא עושה מה שאומרים לו, הוא רץ לכיתה בבוקר.
אז טוב, בוא תראה. אני לא באמת יכול לומר שאני מבין את כל התמונה, כי אצטרך לשאול אותך עוד הרבה שאלות, וזה, אתה יודע, קצת קשה בתוכנית. אבל אני אתן איזשהו קו כללי. כשילד מתעצבן ומכה, זה דבר נורמלי. מה הכוונה? כמובן, אסור לנו להרשות שזה יקרה, אנחנו צריכים לחנך למשמעת, לחנך לכללים, אבל זה שהוא מתעצבן ומכה, זו תגובה של ילד בריא. עכשיו כאן, אם אני מבין אותך נכון, מה שמאוד מעיק עליך, זה לא זה שהוא קם ומגיב, אלא שהוא מגיב בצורה כל כך עזה ולא פרופורציונלית, כאילו מרגיש שזה שנגע בו, כאילו מאיים על הקיום שלו. אני מבין את המקרה נכון? כן. זה בעצם מה שאתה אומר?
כן, כאילו זה גם גובל בפגיעה בכבוד, באגו.
כן. טוב, אז תראה, זה יכול להיות מכמה גורמים, הדרך את הגורם הנפוץ. הגורם הנפוץ הוא חוסר בהדרכה. מה הכוונה? ישנם ילדים, רוב הילדים נולדים, נקרא לזה עם קישורי חברה. מבינים איך מתנהגים בחברה. מבינים דרך הקודים האלו גם איך אני מתנהג בחברה, גם כשאני מכה. יש לפעמים ילדים, מה שנקרא חסרי, נקרא לזה חסרי רגישות, חסרי כישורים חברתיים, ואז הם יכולים, אגב, זה לא רק נגיד לתקוף במכות, זה יכול להיות נגיד ילד שכשהוא רוצה שיהיו לו חברים, אז הוא בא לאיזה חבר בהפסקה, ותופח לו על השכם, אבל כזו מכה, שהילד השני מחזיר לו אגרוף, הוא לא מבין למה, אני רק רציתי להיות חבר שלו, רק רציתי לדבר איתו. או יש ילדים קטנים שהם חושבים שאם כל דבר הם יעירו, ויגידו, אתה יודע, זה אסור, אתה יודע, לפי הלכה מה שאתה עושה, זה אסור. הם חושבים שככה יאהבו אותם, כי הם ילדים טובים, והם מתקנים את החברה, אבל בעצם... לא, לא, אני רק נותן...
נגיד, בנקודה שכאילו, אולי לא רואים את זה כל כך אצלו, זה יותר כאילו קטע שתדעו שאני פה, ואני, ונלחם מאוד מלחמת קיום על המקום שלו.
בדיוק, אז יכול להיות, יפה, אז יכול להיות באמת שזה נובע. אני אומר, אחת הסיבות הנפוצות זה חסר בכישורים חברתיים, ויכול להיות שזה נוגע למה שדיברנו בתוכנית הזו, חסר בביטחון העצמי, שבפנים הוא מרגיש, נקרא לזה ילד קטן ומפוחד, ואז ממילא כלפי חוץ הוא מקצין התנהגות של גבורה, אני לא יודע, יש לפעמים ילדים שגם עושים נגיד מעשי סכנות בכוונה, כדי להפגין את זה. מה שאנחנו צריכים בבית, זה לתת לילד את המקום הבטוח שלו, כך אנחנו קוראים לזה, מה הכוונה? המקום הבטוח פירושו של דבר, המעמד שלך בעיניי, לקחת איזושהי תכונה אחת שבה הילד מיוחד, ושהוא מודע לזה שהוא מיוחד בה, ולהדגיש אותה בעיניי, ולדבר עליה, ולתת לו כאילו תחום מסוים שבו אין לו מתחרים. גם האח הכי מוצלח שלך עם זה, עם התעודות הטובות, בתחום הזה, למשל בטוב לב, הוא לא מתחרה איתך. בחריצות בשיעורי בית או ביכולת שלך לתקן דברים, הוא לא מתחרה בך. ברגע שילד יודע שיש לו תחום מסוים שבו הוא רגוע לגמרי, זה מאוד 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 מרגיע את הנפש, ויכול בקלות בתוך חודש להשפיע כבר על ההתנהגות בחוץ. אבל שוב פעם, אני אומר את זה כקווים כלליים, בוודאי אני לא מתיימר להבין את כל התמונה, אתה יודע, בכמה דקות של שיחה. בסדר?
כן.
טוב, תודה רבה, תודה למאזין, נעבור לעוד מאזינה על הקו, שלום ערב טוב, מאזין על הקו ערב טוב,
שלום וברכה,
בבקשה,
כן, מנחם גרינימן, בשעות הרב אני הקשבתי מקודם לרעיון הזה, של לעשות בהדרגה את השלבים, של מה שהילד מפחד, כמו לעלות לתורה, לעלות להיות חזן, כל דבר לחלק את זה להרבה שלבים, ככה לחשוף אותו בהדרגה, לדבר עצמו, זה אומר כך לגשר בין הרגש לשכל בצורה דרגתית. מאוד מאוד התחברתי לזה. רציתי אולי ברשות הרב להציע גם כן שכמובן שמסביב צריכים גם לבדוק עם הילד מה קורה איתו מסביב, למה הוא מגיע למצב שכל מיני דברים הוא חושש, פוחד, לא מוכן לקחת על עצמו, מפחד להגיד מילה פה מילה שם, כך שכשזה מגיע לבר מצווה, או להיות לדרשה, או להיות חזן, זה כבר משהו עוד יותר גדול. אבל כל רקע שמסביב, מה קורה איתו? אולי כשהוא מנסה להגיד איזה מילה בבית, אז משתקים אותו, ואני מספר בשעת שבוע, פתאום האח הגדול קופץ וגונב לו את ההצגה. אולי סתם מקבל הרבה ביקורת, וכל דבר שמנסים אומרים, אולי אתה לא יכול, אולי ככה. פתאום מגיע בר מצווה, לא רוצה בדרשה, אז אנחנו אומרים, טוב, בוא נעשה בדרגה, שזה יכול להיות מאוד נכון, אבל כל המסביב, מה קורה, איך הוא בכלל מגיע למצב כזה. אם אנחנו נגבר אותו וניתן לו את כל ה... את כל הגיבוי ואת כל העוצמה.
כן, בהחלט אחד הדברים ש...
אנחנו נרומם אותו כל הזמן ממילא, פחות יגיע למצב כזה, שמגיע לדרשה.
אחד הדברים שבאמת הכי גורמים לילד, אחד הדברים ש... סליחה, שהכי הכי גורמים לילד באמת להימנע מלהיכנס, כמו שאתה אומר, מלכתחילה, לפלונטר הזה של החוסר ביטחון עצמי, זה העצמה, זה מחמאה, זה באמת לתת לו תחושה שהוא שווה, זה באמת באמת מציל את הילד בעתיד.
רעב שמקבל הרבה ביקורת, מגיע למצבים כאלו ואחרים.
כן, נכון.
ואני חושב שהמסביב צריך מאוד להשקיע בו, כדי שלא להגיע למצב כזה. ואם כבר מגיעים למצב שעשינו בהדרגה, צריכים לעשות בדק בית לראות איפה כל הסביבה, איך הוא בכלל, באיזה עוד דברים הוא ככה מרגיש ולמה הוא מרגיש.
נכון, נכון.
ולא פתאום מגיע במצווה, הוא פתאום מפחד מהדרשה וזהו.
נכון, הערה חשובה. טוב, בסדר. יישר כוח גדול, תודה רבה. תודה, תודה, בהצלחה. נעבור לעוד מאזינה על הקו, בבקשה, שלום וערב טוב למאזינה.
שלום וברכה.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול כהמשך לשאלה ששאלה המאזין הקודם, לא זה שאלה עכשיו אלה שלפניו, בקשר לילד שמכה. עכשיו, יש לי ממש מקרה מאוד מאוד דומה בבית, רציתי רק לשאול, נהייתי קודם כל מאוד מהתשובה, רציתי להוסיף לשאול איך להגיב באותו זמן שילד פשוט מתפרץ בעוצמה ומכה את האחים שלו בבית.
האמת היא שהתשובה לזה צריכה להיות מאוד זהירה. לכן קודם כל נצא בהצהרה שאני עונה לשאלה ולא לשואלת. מה הכוונה? אני יכול להסביר באופן כללי, אבל באמת זה יכול להשתנות. משל למה הדבר דומה? לאחד שנוסע ברכב ופתאום הרכב נתקע, והוא מרים טלפון למוסכניק ואומר, הרכב נעמד, מה עושים? אז יכול להיות הרבה גורמים, נכון? אבל... מה שבאמת באמת צריך לטפח ולפתח מבחינה התנהגותית, ישנם שלושה תחומים שאנחנו קוראים להם הבית החינוכי. מה הכוונה? הבית מחולק לשלושה חלקים. יש לו קרקע, הקרקע צריכה להיות יציבה, יש קירות שמגנים על הילד או על מי ששוהה בתוך הבית, ויש את הגג שהוא בעצם יוצר את החלל. כך אנחנו מדמים גם את תורת החינוך, יש לה בסיס, בלי שלושת החלקים הללו, שום בית לא באמת איקון. הקרקע צריכה להיות גילויי חיבה כלפי הילדים באופן קבע. כמו שאנחנו לא היינו מצפים שהקרקע תתנועע מתחת רגלנו, כך אנחנו צריכים להתייחס לזה. זאת אומרת, לפני שאני אומר לך מה צריך להגיב לילד, צריכים להבטיח שקיים התנאי הזה של גילויי חיבה כלפי אותו ילד באופן קבוע. זה דבר ראשון. דבר שני, הקירות של הבית הם המשמעת. משמעת שהיא בריאה איננה מבוססת לא על אנשים, וגם איננה מבוססת לא על מבצעים ולא על פרסים. היא מבוססת על סמכות, רגועה, תקיפה, יש פה כללים, אתה עושה. נכון שזה נשמע מאוד פסטורלי, צריך לדעת איך ליישם את זה, אבל לא בכמה דקות, יש לנו קורסים מוקלטים שלמים לתחום הזה. עכשיו הדבר השלישי, זה מה שיוצר את החלל של הבית, נקרא לזה הגג, זה בעצם אווירה של אהדה. תמיד, תמיד לשמור כמה שהילד יהיה לו בסדר וכולי, אבל אחרי כמה דקות שזה נרגע, תמיד לשמר ולחזק את המבט של אני אוהד אותך, אני מסתכל עליך כאדם חיובי, כאדם טוב. ברגע שיש את שלושת החלקים הללו, גילוי חיבה, משמעת בריאה, ואני מסתכל עליך תמיד בעין טובה, אז יהיה מותר להכיל בחטא את מה שאני בא לומר. כאשר הילד מכה, צריך לאחוז אותה ביד בחוזקה ולומר לו, אני לא אתן לך להתפרע. מה זאת אומרת? הוא לא שומע אותנו. אנחנו חוזרים על אותו משפט, גם אם זה 20-30 פעמים, גם אם זה לוקח רבע שעה עד שהוא נרגע, אם מגיבים בצורה כזו באופן קבוע, אחרי שלושת התנאים שנתתי, באופן קבוע, רוב הסיכויים שהילד יבריא באמת ויגמל מהרמת היד הזו. אבל אני ממש מתנצל, יש לנו 50 שניות לסיום, יכול להיות שלא עניתי לך תשובה מלאה, אבל באמת הזמן שלנו ממש מתקצר, ואני מודה לך על השאלה הזו. אולי נספיק עוד משהו קצר דרך האתר, איך ניתן לזהות חוסר ביטחון בילד קטן, בגיל 5 וכדומה. לא צריך לזהות, לא צריך לחפש. בעיות אנחנו לא מחפשים. טוב, מאזינים יקרים, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, אני רוצה לאחל לכולם באמת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. להודות, תודה גדולה לבורא עולם שנתן לנו את הזכות לדבר כאן. תודה רבה למנהל התוכניות בצלאל כהן, לאבי רוזן, מנכ"ל הרדיו, תודה רבה לשלמה פולק המפיק, לאורי כהן, הטכנאי. מאזינים יקרים, מספר הטלפון של אתגרים בחינוך 0583-222-705 לכל פניותיכם, 0583-222-705, המספר האישי שלי 058-405-2000, רק בין 10-12 בערבים. תודה רבה לכל המאזינים, ונאחל שוב שתהיה כתיבה וחתימה טובה, נשוב ונשתמע מהצד השני של השנה.
כל חיי תמיד איתי, כל